שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל חברת אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה הרומית לאחר החורבן. בפודקאסט זה שני חלקים, מפות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. מהחורבן ועד יסוד איליה קפיטולינה. ציטוט: ציווה טיטוס עליהם להרוס את כל העיר עם ההיכל עד היסוד ולהשאיר רק את המגדלים העולים על חבריהם בסיאם, הם פצאל, היפיקוס ומרים, ואת חלק החומה הסוגר על העיר ממערב, למען יהיה שם מקום מחנה לחיל המשמר הנשאר בירושלים, והמגדלים יספרו לדורות אחרונים את פרשת העיר הגדולה עם מצודותיה החזקות והבצורות אשר הכניעו הרומאים בגבורת ידיהם. ואת יתר חלקי החומה הגיעו הרומאים לארץ והפכו את ירושלים למסועות, עד אשר לא יאמין העובר כי הייתה במקום הזה לפנים עיר נושבה. סוף ציטוט, מלחמות זין א' כך נראתה ירושלים שאחרי החורבן, כאשר הצבא הרומאי שנשאר הוא הליגיון העשירי, שמקום מושבו היה למרגלות שלושת המגדלים ששריד שלהם נשאר ליד שער יפו, כלומר באזור הרוב הארמני והיהודי של ימינו. ציטוט: והקיסר גמר להעמיד שם למשמר את הלגיון העשירי ואימו להקות אחדות מחיל הרוכבים וגדודי רגלים מספר. סוף ציטוט, מלחמות זין א' ב'. על יישוב חיילים באזור ירושלים כתב יוסף בן מתתיהו, ציטוט: ובימים ההם שלח הקיסר אספסיאנוס אל בסוס וליבריוס מקסימוס, אשר היה נציב בארץ, וציווה עליהם למכור את כל הארץ היהודים, כי לא בנה קיסר שם עיר, כי אם השאיר את כל הארץ למענו, זולת המקום אשר נתן למושב לשמונה מאות אנשי חיל הנפטרים מעבודת הצבא, כלומר חיילים משוחררים. הוא נקרא אמאוס, דרך 30 ריס מירושלים, כשישה קילומטר, אולי מוצא של היום שנקראה עד מלחמת השחרור בשמה הרומאי קולוניה. סוף ציטוט, מלחמות זין וו. סביב מחנה הלגיון התפתח יישוב אזרחי קטן, שהיו בו כנראה גם יהודים, שחלק מהם האמינו בישו, ולמעשה היוו את תחילתה של הנצרות. וכתב אוזביוס, 265 עד 339 לספירה, ארכיבישוף קיסריה, בספרו ההיסטוריה של הכנסייה. ציטוט: עד מצור ירושלים בימי אדריאנוס היו 15 בישופים בירושלים. אומרים שכולם היו עברים במוצאם, אשר קיבלו בצורה מכובדת את הכרת המשיח, עד שנחשבו ראויים אפילו לתפקיד בישוף, על ידי מי שהייתה לו סמכות לדון בדברים האלה, שכן הכנסייה כולה הייתה מורכבת מעברים מאמינים בזמן השליחים ועד למצוא בזמן שהיהודים שבו ומרדו נגד הרומאים, כלומר מרד בר כוכבה, ונכנעו במלחמה גדולה, משום שזה היה סוף הבישופים הנימולים. סוף ציטוט. וכתב אפיפניוס מעברות הכנסייה בין המאה הרביעית בספרו על מידות ומשקלות. ציטוט: בנסיעותיו הגיע אדריאנוס לפלסטינה, הנקראת גם יהודה. שינוי השם לפלסטינה נעשה על ידי הרומאים כדי לנתק את העם מארצו, בשנת 47 אחר חורבן ירושלים. הוא הגיע לירושלים, העיר המפורסמת והנודעה אשר החריבה טיטוס בן אספסיאנוס בשנה השנייה למלכותו של האחרון, ומצא את כל העיר הרוסה עד היסוד, ואת היכל האלוהים שמם פרט לכמה בתים קטנים ולכנסיית אלוהים שהייתה קטנה ונבנתה במקום שם כוננו התלמידים לעצמם בית ועד, לאחר שעלה הגואל השמיימה מהר הזיתים. זו הייתה בנויה ברובע ציון שנשאר אחרי חורבן העיר, יחד עם כמה בתים מסביב לציון ושבעה בתי כנסת, אשר רק הם נשארו בהר ציון כמלונה במקשה. אז חשב אדריאנוס להקים את העיר מהריסותיה, אך בלי מקדש, ורצה לכנותה בשם עצמו, לעשותה עיר ראויה לשם הקיסר. הואיל ושמו היה איליוס אדריאנוס, נקראה גם העיר בשם איליה. על יסוד אידיה קפיטולינה, קפיטולינה על שם גבעת הקפיטול ברומא והאלים הקפיטוליניים, כתב קסיוס דיו 160 עד 230 לספירה בספרו תולדות הרומאים. ציטוט: מלחמה לא קצרה נגרמה כאשר ייסד אדריאנוס בירושלים עיר במקום זו שנחרבה, אשר קרא לה גם איליה קפיטולינה, וכאשר הקים במקום מקדש האלוהים מקדש אחר לזאוס, כי היהודים הזדעזעו מכך שזרים מתיישבים בעירם ושמקדשי נחר נבנים בה. סוף ציטוט. המסקנות מן הטקסט הם: אדריאנוס החליט להקים את איליה קפיטולינה במקום ירושלים. זה היה לפני פרוץ מרד בר כוכבא והיווה עילה למרד. בירושלים התיישבו נוכרים. נוסד בעיר מקדש לזאוס ומקדשים אחרים. לא נאמר היכן. אוסביוס רומז שההחלטה על הקמת איליה קפיטולינה הייתה לאחר המרד. ציטוט: בינתיים גאו עוד פעם המהומות והמריבות בין היהודים, וכך קרה שאחרי המלחמה והשמדת העם כולו וגירוש התושבים הקודמים, הושיבו על הריסות העיר תושבים נוכרים. סוף ציטוט. החוקרים נוטים להניח שההחלטה על הקמת איליה קפיטולינה הייתה לפני מרד בר כוכבא, אבל הפעולות הממשיות ליישום ההחלטה זו היו אחרי המרד. לרומא הייתה מדיניות של הקמת קולוניות באזורי הכיבוש, כאשר תושביהם היו פטורים ממס וזכו לאזרחות רומית. תושבי האזורים הללו יכלו לשרת בלגיונות שחנו בפרובינציות, וכן חיילים לשעבר יכלו לגור בקולוניות ששימשו אזורי גיוס לשעת חירום. איליה קפיטולינה הפכה אם כן לקולוניה רומית, וחלק גדול מתושביה היו חיילים משוחררים. הקהילה הנוצרית. כאמור, עד מרד בר כוכבא, הקהילה הנוצרית בירושלים הייתה כנסיית נימולים, יהודים, שהאמינו בשליחותו של ישו, אבל גם קיימו מצוות יהודיות כמו ברית מילה, כשרות ושבת. הבישוף הראשון בירושלים נחשב יעקב, אחיו של ישו. בניגוד להם, היו פאולוס ותלמידיו שניתקו את הקשר עם היהדות והפכו את הקהילה לכנסייה של גויים. כנסייה זו של גויים תפסה לאט לאט את מקומה של כנסיית הנימולים ונהייתה לכנסייה השלטת. לאחר מרד בר כוכבא נאסרה ליהודים הישיבה בירושלים, וזה שם קץ לכנסיית הנימולים לטובת כנסיית הגויים, שכן עבור הרומאים לא היה הבדל בין יהודים לכנסיית הנימולים, שכן גם היא הייתה מורכבת מיהודים. לפי הנהוג אצל הרומאים, ככל שעיר חשובה יותר, כך מנהיגה הדתי חשוב יותר. לכן, הבישוף החשוב בארץ היה הבישוף המטרופוליטני, כלומר הבישוף של עיר הבירה שישב בקיסריה. אבל מירושלים לא יכלו להתעלם בשל המקומות בהם פעל ישו ותלמידיו, ולכן ירושלים התחילה להיות לאתר צליינות ועלייה לרגל. בהחלט יכול להיות שמסורות העלייה לרגל היהודיות הקדומות נתנו השראה לצליינות הנוצרית, אבל גודלה וחשיבותה של התופעה לא ברורות ואין אנו יודעים את ממדיה. עד כאן חלק ראשון.